אחים יקרים ואהובים, בעזרת השם בשבת זו נקרא בבית הכנסת את פרשת ויגש. הפרשה שלנו מתאפיינת ברגש רב. רגע השיא של פגישת יוסף, הילד המאוס של הבית, הילד שהאחים השליחו אותו לבור, שהפך להיות המלך של האימפריה הגדולה בעולם, האיש העשיר בתבל, שכל העולם נמכר לו, וכל הבריות נמכרו לו לעבדים. רגע השיא של פגישת אותו יוסף עם האחים שלו. קתרזיס נפלא. תחושה נפלאה של סגירת מעגל. מה לא נכתב על המפגש הזה בין יוסף לבין אחיו? אבל אני דווקא רוצה להתחיל איתכם מההתחלה, מהפרשה הקודמת, פרשת מקץ. כשנראה את המסע ומתן בין יוסף לבין אחיו, נבין את חשיבות גודלה של רגע הפגישה ביניהם. יש שאלה אחת מרכזית שצריך לשאול. איך האחים, על אף כל הרמזים, הדקים והאהבים שהשאיר להם יוסף, לא זיהו שזה אח שלהם? ויקר יוסף את אחיו, אומרים חזל, שעזבו אותו בלא חתימת זקן, וכרגע הוא היה מזוקן והם לא זיהו אותו. נו באמת, אם היה לנו חבר לפני 20 שנה שאנחנו זוכרים אותו מגולח וכיום הוא מזוקן, אנחנו לא נזהה אותו? שאלה נוספת, כשיוסף הגיע לפני פרעה, אסיר שיצא זה אתה מבית הכלא, מה הוא אומר לו? גנוב גונבתי מארץ העברים. בכל המדיה התקשורתית של מצרים של אז ידעו שקרה נס ופלא. אסיר שנגנב מארץ העברים הגיע לגדולה, הגיע למלוכה. זה לא הגיע לשימם של האחים? כשהאחים מגיעים סוף סוף למצרים בפעם הראשונה, מוטלת עליהם האשמה שהם מרגלים. המחלקה לסיכול ריגול נגדי בשבק חוקרת בדרך כלל את חשודיה, אם הם מעבירים קודים, אמצעי שידור סודיים. מה שואלים את המרגלים שלנו, את האחים? היש לכם אב או אח? זה שאלה ששואלים מרגלים? אוקיי, החלטנו לשחרר אותם. איך משחררים אותם? לכו ותביאו בחזרה את אח שלכם הקטן. עד שכל האחים לא יהיו פה, אנחנו לא מוכנים לדבר איתכם. מושיבים אותם לסעודה. אותם מרגלים יושבים עם המלך הגדול של האימפריה. כי איתי אוכלו האנשים בצהריים, אומר יוסף. ולא רק זה, אלא שהסעודה היא בהפרדה, וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יוכלו למצרים לאכול את העברים לחם כי תואבה היא למצרים. מתרגם אונקלוס, הרי בעירה דמצרי דחולין לעבראי החלין. העבריים אוכלים את האלוהים של מצרים. יושב מלך האימפריה, ואוכל עם אלה שנחשדו בריגול את האלוהים של הממלכה שלו. זה לא אמור לעורר תמיה בעיניהם כל הדברים האלה? והלאה בהמשך, הוא טבוח טבח ואכן, אומרים חזל שהראה להם את גיד הנשה שהוא לא אוכל אותו. הראה להם שחיטה כראוי, הדגים להם איך הוא שוחט, הראה להם שהיין חתום בשתי חותמות. לא זו אף זו, אלא גם יוסף מכיר את כל העץ המשפחתי שלהם על בוריו, מושיב אותם הבכור כבחורתו והצעיר כצעירתו. מי בכור יושב כאן, מי צעיר יושב כאן, אתה אין לך אח ואין לך אב ואין לך אמא, אתה תשב לידי, אומר לבנימין. בתקרית הידועה בין שמעון בשעת המעצר לבין 70 מגיבורי מצרים, שמעון נותן שאגה אחת ונופלים השיניים של כל אותם גיבורי מצרים אגדיים. יוסף רומז למנשה בנו הקטן ואומר לו, תן לו איזה מכה קטנה, תרגיע אותו. הולך מנשה, נותן מכה, ועוצר את גבורתו של שמעון. אומר שמעון, מכה זו מבית אבא היא. זה מכה של רק של המשפחה שלנו. אין כוח כזה לאף אדם ביקום. ובסיום הגדול, כשהאחים מוצאים את המטמון שהחביאו להם בתוך הסקים שלהם, אומר להם מנשה, אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון בהמתכותכם. זה מה שעושים עם מי שנחשד כמרגל? נותנים לו מתנות? כל ההתרחשויות האלה זועקות לנו דבר אחד. הכתובת על הקיר. הכל יוסף אמר להם, חוץ מלומר להם במילים פשוטות, אני יוסף. איך זה שהאחים לא גילו כזה דבר? איך זה שהם לא ראו את כל הסימנים? את כל סימני הקריאה האדומים מול עיניהם? כל הפעמונים מצלצלים שזה יוסף שהם מחפשים? מסביר רבי חיים שמולביץ. שני יסודות. האחד, אדם חי על ההנחות הישנות שלו. מה שנקלט לבן אדם בראש שלו בתור ילד, הוא נשאר עם זה. הוא ממשיך לחיות לפי ההשקפות והדעות האלה עד 120 שנה. זה יסוד אחד. היסוד השני, אם אנחנו רוצים שהאדם ישנה את הדרך שלו ויבחר במסלול חיים חדש, שונה ממה שהוא חי עד היום, צריך לזעזע אותו. בואו נבין את החשיבה של האחים. נקדים ונאמר שקטונו, אנחנו במוח הקטן שלנו, לנסות להבין את ענקי הרוח האלה. אבל הדברים מבוססים על דברי חז"ל. האחים ידעו שלאברהם היו שני בנים, יצחק, צד הטוב, וישמעאל, צד הרע. לא היה מושלם. מיצחק יצאו גם כן שני בנים, יעקב הצד הטוב ועשיו הצד הרע. חשבו האחים ואמרו, איפה הצד הרע שבתוכנו? גם מאיתנו, מהמשפחה שלנו, צריך לצאת השיגים. מי זה? יוסף. נהג בעצמו מעשה נערות, היה מסלסל בשערו. אומנם היה צדיק, אבל הוא הסתיר את זה במעשי נערות. חשבו האחים שיוסף מנותק לגמרי מרוחניות. מי שפותח פתח ליצר הרע, להתעסק בשטויות, סופו של דבר שהיצר הרע מתלבש עליו. הוא מתחיל עם היצר הרע, הוא מתעסק איתו, מסלסל בשיער. לא רק זה, בא ומספר להם את החלומות שלו, שהם משתחווים לו, האלומות שלו, שלהם משתחוות לאלומות שלו. נכנס להם בראש גם כן שהוא חפץ בשררה. כשהוא מגיע ליעקב ומביא דיבתם רעה, הם מבינים כביכול את התוכנית שלו, של יוסף, בעיניהם. הוא רוצה לסובב זאת כך, שהוא יזכה בתורתו של יעקב ובברכותיו, ואותם ידיחו. הוא רוצה כביכול לעשות מהלך על הכתר. הלכו האחים והתייעצו, והלכו יחב לראות את צון אביהם בשכם, אומרה שהוא נקוד על עת, שלא הלכו אלא לראות את עצמם. הלכו והתייעצו והחליטו שצריכים להרוג אותו. כך החליטו בעיני ראובן. הלך ראובן ואז החליטו החלטה חדשה. יהודה אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו? יש לי רעיון יותר טוב, נשלח אותו למצרים, בית עבדים. מעולם לא יצא משם עבד. הפתרון הסופי מבחינתם. סוף כל סוף, יוסף יורד למצרים. כמו שאנחנו יודעים, הוא עומד שם בניסיונות כבדים מאוד. אחרי זה האחים יורדים למצרים. יוסף יודע דבר אחד, שהם חיים לפי ההנחות הישנות שלהם. כמה שתסביר להם, כמה שתגיד להם, עשיתם לא טוב, עשיתם לא נכון, אני חלמתי חלומות והחלומות מתקיימים, אתם משתחווים לי, לא יעזור שום דבר בעולם. להם יש את פסק הדין שהם החליטו, הוא רודף. הוא רוצה להוציא אותם מכלל ישראל. באותו מידה, צריך לעשות לו ולהוציא אותו מכלל ישראל. אין סוף רמזים מוכנים להם, אבל הם לא רואים את הרמזים. אין שום דבר שבעולם שיכול להזיז בן אדם מההנחות היסודיות שהוא התרגל אליהם בעבר שלו. רק דבר אחד, כשמזעזעים את הנחות היסוד האלה. איך עושים את זה? מוכיחים לבן אדם, מביאים לו סיטואציה, ולפי מה שהוא שופט את המצב, כך שופטים אותו. נקפוץ לרגע ההתגלות. אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אמר אבא כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף קטנן של שבטים לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו? מה אנחנו נענה ליום הדין? מה קשור פה יום הדין שאומר המדרש לעניין של יוסף והתגלות לאחים? יגיע יהודי אחרי 120 שנה לשמיים. יבוא הקדוש ברוך הוא וישאל אותו, למה לא התפללת ערבית ביום זה וזה? יאמר לו, ריבונו של עולם, היה לי קשה, עבדתי כל היום כל כך קשה, הייתי עייף, לא היה לי כוח להתפלל ערבית. יאמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר בני, אין בעיה, אני מבין. אבל בוא נראה מה עשית במקום. הלכת לישון? לא. אני רואה שישבת ופטפטת עם חברים עד שעה 2 בלילה. לזה כן היה לך כוח? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. איך שאתה שופט את עצמך, כך שופטים אותך. עכשיו נבין את ההמשך. ומה יוסף קטנן של שבטים לא יכלו יחב לענות אותו כי נבהלו מפניו? בא יהודה ואומר, באים האחים ואומרים, יש לנו אב זקן, תרחם עלינו. יש לנו אבא מבוגר, וילד זיכונים קטן. אומר להם יוסף, אני יוסף. אני הבן הקטן של אבא. העוד אבי חי? איפה היה הדאגה שלכם לאבא בזמן המחירה שלי? בזמן שזרקתם אותי לבור, בזמן שמכרתם אותי לעבד במצרים. לא יכלו אחליו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אין מה לענות על כזה דבר. רגע הזעזוע. כאן מתנפצת הקונספציה. כאן נשברים המיתוסים. אומרים לנו חז"ל שאף על פי שהאחים שפטו את יוסף כדין רודף, כשהם ירדו למצרים, נחמרו רחמיהם, והם החליטו לחפש את יוסף. וירדו אחרי יוסף עשרה, אומרים חז"ל, אחרי יוסף, נהגו בו במנהג אחווה, רצו להחזיר אותו. ואילו ברגע הזה של הערפל, רגעים מספר לפני ההתגלות הסופית, ולא עמד איש איתו בהתוודא יוסף אל אחיו, אומרים חז"ל, שיוסף העמיד את עצמו בסכנה גדולה שהאחים רצו להרוג אותו, אלא שבא מלאך ופיזר אותם בארבע פינות הבית. פלא עצום, אם האחים ירדו להחזיר את יוסף לאבא שלו, אחרי כל כך הרבה שנים, סוף סוף מצאו אותו. עכשיו הם רוצים להרוג אותו? התשובה היא, שוב פעם, כשהם ירדו למצרים, הם חיפשו את יוסף איפה? במקומות הכי מלוכלכים שיש במצרים. במקומות הכי בעייתיים. מקומות של עבדים שפלים. עבדים לעצמם, אנשים ששבויים לתאוות של עצמם. אמרו, כשנוכל להחזיר אותו לאבא, נגיד, תראה איזה טוב שמכרנו אותו, במקום שיעשה לך בושות כאן, עדיף שהיה עושה אותם רחוק מהבית במצרים, לא יכלנו להחזיק כזה בן, הנה, תראה איפה הוא חי, מאיפה חילצנו אותו. עכשיו הם רואים את יוסף אחר, מלך על כל האימפריה, כל העולם צובע על דלתותיו, כולם מבקשים ממנו כסף, כולם מבקשים ממנו אוכל ומזון. יוסף במלוא תפארתו, לא רק הגשמית, הרוחנית גם כן, לא נכשל בתאוות, לא יתגלגל במקומות תומה ותינופת. מה יצא? כל החלומות היו אמת. הפסק דין שפסקנו עליו, טעות. אם נביא אותו לאבא, במצב הזה, יקלל אותנו. מה, איך מכרתם אותו? תראו את מי מכרתם, את מי גזלתם ממני 22 שנה. לכן ביקשו להרוג אותו. כאן מתגלה יוסף במלוא תפארתו. דיברנו בשבוע שעבר איך יוסף אימץ ואימן בעצמו את השריר הזה של האמונה וביטחון, שכל מה שמגיע לנו, כל מה שקורה לנו, זה אך ורק מעת השם יתברך. האדם שעשה לי את מה שעשה לי, הוא המקל. כשמקים כלב עם מקל, הכלב נושך את המקל. הוא לא יודע שיש אדם שמחזיק במקל. כשחבר מרע לנו, אנחנו לא מתלוננים על החבר, אנחנו פונים לשמיים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה מאיתנו ריבונו של עולם? נשפר. המקלות יסורו מאליהם. כאן יוסף הצדיק במלוא גדולתו אומר, אתם חשבתם לרעה והאלוקים חשבה לטובה. איזה תעצומות נפש, איזה כוחות אדירים לומר, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. לא עשיתם לי שום דבר. הלב שלי נקי כלפיכם לגמרי. הכל היה מעת השם יתברך. כזו אמונה תמימה, כזו אמונה פשוטה, כזו אהבה שיוצאת מלב נקי, יש בכוחה להמיס, לשבר ולנטץ כל שנאה שבעולם. אחים יקרים, אם אתם נהנים מהשיעור השבועי, ברוך השם אנחנו מתרחבים, וניתן לשמוע את כל השיעורים בערוץ הטלגרם של מענה לשון, פשוט לרשום מענה לשון בעברית, או בקישור המצורף. כמו כן אפשר להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של מענה לשון, היא ללא הודעות מחברי הקבוצה, פעם בשבוע נוחת שיעור אצלכם בטלפון. ובעזרת השם יתברך, גם כן ניתן לשמוע את זה בפודקאסט החדש בספוטיפיי. בשורות טובות, שבת שלום ומבורך.